טוב.
לא עושה שם. וכאשר... יש? וכאשר מת עליו השלום, כלומר משה רבן עליו השלום, והוא כבר מסר ליהושע מה שניתן לו מן הפירוש, התבונן בו יהושע ואנשי דורה. וכל מה שקיבל ממנו הוא או אחד הזקנים, אין בו דין ודברים, לא נפלה עליו מחלוקת, בסדר זה, ראינו את זה שבוע שעבר, דיברנו בזה, שבעצם דברים שמשה רבן נתן להם, אין בהם מחלוקת, אין בהם ספק, דברים פשוטים, הנחות חתוכות, הכל בהיר לגמרי. ומה שלא שמע בו דבר מן הנביא עליו השלום, מן הענפים, הוציא הדין בו בהקש. כלומר, יש דברים שלא קיבלו ממשה רבנו, כי אמרנו הרי אין גבול לכמה שצריך לתת הוראה, כי תמיד המציאות משתנה, מתחדשת, סיטואציות פרטיות מתפתחות, ולכן היה דברים שלא ניתנו ממשה רבנו, ואותם הוציאו בהקש. מה כאן בהקש? בעזרת הצמדה לאחד מחוקים, בחוקים השלושה עשר, הנתונים לו בסיני. או שקבילו את זה להלכה שידועה לנו משה רבנו, כלומר מה הדין כאן ככה, גם הדין כאן ככה, או בשלושה עשר דרכי לימוד. בסדר? י"ג מידות שהתורה נדרשת בהן. בין 13 מידות שהתורה נדרשת בהן. ומאותם הדינים שהוציאו מחילה, דברים שלא נפלה בהם מחלוקת, אלא הייתה עליהם הסכמה. ומהם שנפלה במחלוקת בין שתי סברות, וכי זה הקש ונתחזק אצלו, וכי זה הקש ונתחזק אצלו, כי המידות הוויכוחיות יקרה בקשן המקרה הזה. כלומר, הוא בא ואומר, יש דברים שבעצם נלמדו באופן שלא הייתה בהם מחלוקת. היו דברים שבי"ג מידות למדו בקל וחומר, בגזרה שווה, בבניינה, בכלל ופרט, ויש רק דעה אחת. אין בהם מחלוקת. אבל יש דברים בי"ג מידות שבהם כן התעורר המחלוקת. למה התעורר המחלוקת? כי אתה בא ואומר, תראה, זה קל וחומר, והוא אומר, זה קל וחומר. בואו ניתן לכם דוגמה. עכשיו סוגיה שאנחנו עכשיו מתחילים. עכשיו אנחנו מתחילים דיני סחיטת פירות בשבת. בסדר? אז מתגלגלים להבין, לא משנה, רבי יהודה, מה קורה כשבן אדם סוחט פרי, בסדר? שאני, לא סוחט פרי, אלא נסחט פרי, לא בכוונה, אלא יצא מים מפרי, בסתמה. מה כאן בסתמה? בלי שהבן אדם כאן, וואו, תודה רבה רמה. בלי שהבן אדם מתכוון לאסוף את הפירות האלה לטובת סחיטה או לטובת אכילה. בן אדם קנה תפוז. אם הוא מתכוון שהתפוז הזה יהיה לאוכלים, ותפסף ממנו מים, לא גוזרים גזרת משקים. כלומר, אין בעיה לשתות מהמים האלה. כי לא חששנו שהוא יסחוט את הפרי, כי הוא רוצה את הפרי לאכילה. אם בן אדם הכניס תפוזים, קנה תפוזים, הכניס אותם הביתה לטובת משקים, כדי לסחוט אותם, שמה חששנו שהבן אדם יבוא לסחוט עם זב ומם, ולכן גזרנו גזרת משקים. מה קורה בדין סתמה? בן אדם סתם, קנה תפוז, לא תכנן לפה, סתם, בסתמה. וטפטף ממשקים, איך מתייחסים עליו? מחלוקת וכולי, יש רבי יהודה, נראה שהוא מחמיר בסתמה. הגמרא מתגלגלת לדון בדין, איך אני מזהה משקים? איך אני מאבחן שהדבר הוא בגדר משקים? אז הרי יש לנו, כמה משקים יש לנו בעולם? כמה? לא. מה?
שש.
יש לנו? שבעה. ראשי תיבות? יד, שחת, דם. בסדר? י' יין, ד' דבש, ש' שמן, ח' חלב, ת' טל, ד' נוסף זה דם, מ' מים.
מה ההבדל בין
תל למים? שמים לא רק מים שנשאבים, אלא גם שכבה שכאילו נוצרת מהאוויר קר. כלומר, היית בא ואומר, טוב, מים, אני מבין, מים ממשיים. אבל עכשיו היה איזה קור, היה מרחב קר, ועכשיו פתאום יש איזה טיפות טל, בסדר, בבוקר, אולי זה לא בגדר מים. חידוש גם זה בגדר מים. בסדר? ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה מדבר. נכון, יד שחת דם, זה שבע.
למה דבש?
מה?
למה דבש?
דבש מתייחסים לזה כמשקים, כי כתוב, יש מקום שדבש אכלת, דבש מצאת יכול דייקה, זה אכילה, אבל יש מקום, יש פסוק שדבש משתמשים בו בלשון שתייה, או שזה בגזרה שווה למים. לא זוכר. יש הקבלה שדבש מוגבל בפסוק, או לשתייה, או לסוג אחר. אני לא זוכר שאני מנסה להיזכר. דבש וחלב תחת לשונך. דבש וחלב תחת לשונך. שמה חלב זה משקה, גם דבש זה משקה. בסדר?
כן, בסדר.
אז אנחנו מסתכלים על דבש כמשקה, לעניין זה שהרימה נפקא מינה שדבר משקה, שהוא מכשיר דבר לקבל טומאה. אם אני עכשיו, יש לי תפוח, מה מכשיר את התפוח לקבל טומאה? זה שיש עליו אחד משבעה משקים. ברגע שנגע בו משקה, זה הפך אותו ליכול לקבל טומאה. ברגע שנגעתי בו כשהיה עליו משקה, קבלתי טומאה. זאת הסיבה שבעיקרון, מעיקר הדין, צריך לטול ידיים לפני שנוגעים במאכל שנגע במשקה. זאת הסיבה שבליל הסדר, כשאנחנו טובלים את הקרפס במי מלח, בסדר, אנחנו נוטלים ידיים לפני. לכן, טועים מי שלוקחים את הקרפס עם מזלג, רוצים להיות מנומסים, אבל לא מקיימים את ההלכה. כי כל הסיבה שאתה נוטל ידיים, זה כי אתה נוגע ביד. אתה נוגע ביד, אין טעם בנטילת ידיים. לכן, יהיה קרפס עם הידיים, בסדר, בליל הסדר, לא עם מזלג. עכשיו, לפי הדין הזה, אז יש לנו דיון. האם, מה קורה בחלב שיצא מבהמה, שלא ברצון, וחלב שזב מאישה שלא ברצון? בסדר, האם אנחנו מסתכלים על החלב הזה כחלב שהוא משקה, או כסתם, משהו חסר משמעות? אז שיטה אחת באה ואומרת, אם רבי עקיבא באה ואומר, חלב של בהמה הוא מטמא בין לרצון, חלב של בהמה הוא מטמא רק ברצון, בסדר? חלב של אישה ודאי שיתמא רק ברצון. למה? כי הרי בהמה היא נועדה לחלב, זה כל עניינה. אם בהמה שנועדה לחלב, עדיין חלב שיצא שלא ברצון, סתם, תפטף מן החלב, לא מתוך זה שחלבנו אותה. תפטף חלב, אנחנו לא מסתכלים על זה כמשקה, למרות שמהותה היא משקה. בסדר, כל תפקידה שהבהמה להוציא משקים, אבל כשהחלב הזה סתם נשפח, אנחנו לא מסתכלים עליו כמשקה, אלא סתם לכלך לי את הרצפה איזה זבל. בסדר, אישה כל שכן, שזה לא תפקידה להעניק. אישה יש לה תפקיד אחר. אבל היא עכשיו, אם היא לא הוציאה חלב שעבה עבור תינוק, אז אין משמעות לחלב הזה שיצא. ככה רבי עקיבא נוקט. אבל הם באים ואומרים, לא, אל תדמה. למה? כי אישה, אנחנו רואים שגם משקים שזווים מנה שלא ברצון, אנחנו מסתכלים עליהם כמשקה. איפה? בני אדם. בני אדם לא בזיבה, בפצע. אדם שנחתך, בסדר? דם שיוצא ממנו, מטמא. איך אנחנו יודעים שדם שיוצא ממנו מטמא? כמו שנאמר, ודם חללים תשתה. בסדר? אנחנו רואים שדם הוא כמו חללים. שניהם נחשבים כמשקה לעניין טומאה, תשתה. בסדר, שניהם נחשבים בגדר משקה, שכמו שחלל מטמא, גם דם שיצא מפצע, גם כן מטמא. דם חלל, דם מכה, תשתה. זה נקרא בגדר משקה. האם מכה שאני חוטף ויורד לי דם זה ברצון? זה לא ברצון. אדם נחתך, ירד לו דם, הוא לא עשה את זה ברצון. בסדר? אז אם דם זב שלא ברצון, נקביל גם חלב. למה? כי הרי ממה נוצר חלב? חלב נוצר מדם, דם נאחר, נעשה חלב, אומר הכתוב. בסדר? כלומר, חלב נוצר ביסוד שלו מדם, זה נקרא מיתן טהור מטמא לא אחד. הקדוש ברוך הוא מוציא טהור, חלב הוא טהור, מטמא, מדם שהוא טמא, אי אפשר לשתות דם. בסדר? רק הקדוש ברוך הוא לא אחד, לא הקדוש ברוך הוא שהוא יחידו של עולם, רק הוא יכול לייצר מדבר טמא, דבר טהור. מה?
גם הדבש.
גם הדבש, נכון, גם זה נאמר, נכון, מדבורה, הדבש מדבורה, נכון. בעצם, אנחנו רואים מה נלמד פה, אנחנו רואים מחלוקת, איך אנחנו לומדים, קל וחומר. כלומר, רבי, הם באים ואומרים, לא, אתה לא שייך בכלל לדון בין רצון, לא רצון, לא ללמוד מבהמה, לאדם, כי אדם, כי בהמה נועדה לחלב, אישה לא נועדה לחלב, הם אומרים, תסתכל על משקה שיוצא בעל כוחו, בבן אדם חמור יהיה אדם שיוצא בעל כוחו, בבהמה, אדם שיוצא בעל כוחו לא חמור, אז גם החלב לא יהיה חמור, אז בכלל הקשור רבי עקיבא, נו, מחלויקס, מחלויקס מפורשת, בין שתי צורות חשיבה, מי צודק? חנידה מי צודק? האמת שצורת החשיבה הזאת נורא הגיונית. צורת החשיבה הזאת נורא הגיונית, מאוד מאוד משכנעים. אז לפעמים יש לנו דיון, 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 ודה אחת מודה לשנייה, או דה לו, או כתוב לפעמים בשעס, שעתיק, בסדר, השתתק, השתתק, כתוב כל מקום דקה ששעתיק, או דה. שתיקה כהודה אדמיה, בסדר? אבל יש לנו לפעמים מצב ששניים מתווכחים ולא הגיעו לאחרה. בסדר, הוא אומר ככה, הוא אומר ככה. אז איך אנחנו יכולים לפסוק? אומר הרמב״ם, כי העמידות הוויכוחיות יקרה כשאין המקרה הזה, וכאשר רז אותה מחלוקת, הלך אחר הרוב. לפי שאמר השם, אחרי רבי נתות. פסיקת ההלכה תהיה אחרי רבי נתות. אני פוסק לפי הרוב. למה אני פוסק לפי הרוב? יש בזה מחלוקת, לא ניכנס עכשיו בעריכות, מחלוקת ראשונים. שיטה אחת אומרת, זה הם תולים את עצמם באמת והשלום מאהבו. שיטה אחת אומרת, אמת. מה כאן האמת? העובדה שרוב האנשים חושבים צורה מסוימת, זה אומר שהיא יותר אמיתית. לא בכדי רוב האנשים חושבים בצורה מסוימת. ולכן, אחרי רבי נעתות, זה דרך לברר את האמת. כך הרב שמעון שקוב כותב. זה דרך לברר. באמת, אחרי רבי נעתות, זה לא דרך פתרון, אלא דרך ברור. זה נועד לברר. לעומת זאת, מי שאומר השלום מאהבו, אומר, לא, לא, האמת היא, יכול להיות שהדעה של הדעת מיעוט צודקת יותר. אבל סוף סוף, עמדת מיעוט. אם נכפה את המיעוט על הרוב, יהיה פה ויכוח, יהיה פה מחלקות, יהיה פה אינעימות, לכן אנחנו הולכים אחר הרוב כדי ליצור שלום. יכול להיות שהסברה שלהם יותר ישרה, יותר אמיתית, אבל למען השלום אנחנו פוסקים אחרי רבי נתות, ועד לפי זה הרוב הוא לא מברר, אלא הרוב הוא מכריע. זה אחת, דרך להכריע, למרות שזה לא אמיתי יותר.
איך הדעה הראשונה מתמודדת עם תנור של החנאי?
שם זה ממש קלאסי. הם יותר אמיתיים. הקדוש ברוך הוא נתן, הגדיר מה זה אומר אמיתי. אמיתי זה מה שבני אדם חושבים שאמיתי, זה אמיתי. זה בדיוק אמירה, לא בשמיים. מי יודע את התורה? רק בני אדם יודעים את התורה, לא השמיים. אנחנו לא שואלים את השמיים. באמת, אמת מתבררת פה. זה כתוב, ותשלך אמת ארצה. צדק, צדק משאר, כתוב, אמת מארץ תצמח. כלומר, כל האמת היא מתבררת על ידינו. אמת היא מה שאנחנו משיגים כאמת, זה הכוונה. בסדר? יפה. אומר הרמב״ם, ודע כי הנבואה אינה מועילה בעיון בפירוש התורה. כלומר, אחרי שלמדנו את העיקרון הזה, איך לומדים תורה? תורה לומדים עם השכל. נבואה אין לה שום תועלת בפירוש התורה. הרמב״ם עכשיו אומר פה חידוש גדול. נביא אין לו שום מעלה בלימוד התורה. אם יבוא נביא ויגיד לך, אין, הוא יודע את העתיד, הוא יודע את גלגולי הנשמות שלך, נכון? הוא יודע את גלגולי הנשמות שלך, הוא אומר לך, תראה, סבא וסבתא שלך כולן ככה, נולדת ביום זה, יקרה איתך ככה, אתה תתחתן עם זאת, תהיה אדם, שאתה אומר, קדוש עליון. והוא אומר לך, מכוח הנבואה, אני יודע, שההלכה מתירה או אוסרת כך וכך, אתה תגיד לו, אדוני הנביא, אני מאוד מעריך את נבואותיך, בלתי רלוונטי לפסיקת ההלכה. לא משנה מה פסקת, בוא'נה, קדוש עליון, למה ככה? למה? מהסיבה הפשוטה אומר הרמב״ם, שהוא לא מועיל בעיון בפירוש התורה ובהוצאת הענפים ב-13 מידות, אלא מה שיעשו יהושע ופנחס בעניין העיון וההיקש, הוא אשר עשו רבינה ורבשי. השיטה היא שיטה, יש דרכי הוצאת הלכות. דרכי הוצאת הלכות הן ביהוד ג' מידות. יש סיפור כזה על הנודע ביהודה, שהוא מספר, יש לשון בנביא, אני לא זוכר איפה, שעתידה אישה שתחזר על בתי מדרשות עם תרנגול בידה. כך כתוב, איזו אמירה לא מובנת כזאת, אני לא זוכר בדיוק את הלשון של הנביא. ואז הנודע ביהודה, יום אחד לשם עם תלמידים, ואז הגיעה אישה אחת, ושאלה האם התרנגול שבידה, האם הוא טרפה או לא. בסדר, הנודע ביהודה הסתפק בגדרים של טרפה וכו', והבעל שם טוב אמר לה, ברוח קודש אני רואה שהוא לא טרפה. אז הוא אמר לה, שעכשיו הוא מבין את דברי הנביא, מה זה הקלקול הזה של לעתיד לבוא. הוא אומר, לעתיד לבוא, אישה, למה צריכה לחזר עם התרנגול? שתגיד את הנתונים, יפסקו לה לפי הנתונים. למה צריך לראות את התרנגול? אבל אם פוסקים לפי רוח הקודש, אני רואה את רוח הקודש הזאת שרואה על התרנגול, ולכן פסקתי ככה וככה. אין דבר כזה. אין דבר כזה פסק על פי רוח הקודש. יש סיפור מדהים עם רבי צדוק הכל מדובלין.
לא הבנתי, הבעל שם טוב אמר שהוא כן רואה ברוח הקודש.
נכון.
אז זה בעיה.
נכון. נכון. הנודע ביהודה אומר, זו בעיה חמורה, אין דבר כזה. הנודע ביהודה בגלל זה, על הדברים האלו, לחם נורא נורא חזק בחסידות. הנודע ביהודה. הרבי יהודה לנדה. כל משפחת לנדאו שאתה מכיר הם נצר אליו, בעצם אותו הנודע ביהודה, הגדול הפוסקים באשכנז, שוט הנודע ביהודה, והוא ממש היה תקיף גדול נגד החסידות, יש לו באחת התשובות שואלים אותו האם להגיד לשם ייחוד לפני ברכות. בסדר, החסידות הניגה להגיד הרבה לשם ייחוד לפני ברכות. לא מדבר עכשיו מנהג עדות המזרח, זה פשוט אצלם שאומרים, אבל באשכנז לא נהגו להגיד, פתאום החסידות הוסיפו לשם ייחוד. אז הוא אמר, למה להגיד לשם ייחוד? אז אמרו לו, כי זה עוזר להתכוון. אתה אומר לשם ייחוד, אתה יותר מכוון בברכה. אז הוא אמר, אני לא מבין אתכם. הרי הברכה נוסדה כדי שתכוון יותר במצווה, או באכילה. עכשיו אתה תגיד לשם ייחוד כי תכוון יותר בברכה, בעוד כמה שנים זה יהיה כבר חלק מהטקסט, נכון? אתה לפעמים אתה מגיע לבית כנס ספרדי, יש את ההוא, בדרך למה, לשם ייחוד כשר בראש הנדיבה, הנה הוא באים פעמים, הוא מלמל את זה, הוא אפילו סנב מה הוא אומר. עושה את זה על אוטומט, בסדר? אז הוא אומר, יבוא יום, יצטרכו להגיד לשם ייחוד, לא לשם ייחוד, לברכה. כאילו, מה הוא הילוך חמית הקנתם? והוא ממש תוקף את כל העניין, כל הדרך של החסידות שם בתשובה, ואז הוא כותב בסוף, וצדיקים ילכו בם, וחסידים ייקשלו בם. הרי הפסוק הוא וצדיקים ילכו בם, ופושעים ייקשלו בם. אז הוא משנה את זה, הוא אומר, וחסידים ייקשלו בם. שהיה לפני כמה שנים, הוא רוצה להוציא הוצאה חדשה של שוט נודע ביהודה. אז אחד באו, אני לא זוכר למי, באו, נראה לי לשבת הלוי, לרב אוזנר, אני לא זוכר למי באו. אמרו לו, אנחנו רוצים להוציא את ההוצאה הזאת, אנחנו רוצים לשנות את המשפט, מה זה הדבר הזה? צדיקים ילכו בם, חסידים יקשטו בם? אז הוא אומר, לא, מה אתם עושים? הנודע ביהודה הפך את הפושעים לחסידים, ואתם רוצים להפוך את החסידים לפושעים? חס ושלום, תשאירו את זה ככה. אבל אנחנו רואים, היה לו כוח מאוד מאוד תקיף בדבר הזה, הרמב״ם, הוא המקור. הרמב״ם אומר לך, אם עכשיו יבוא לך ברוח הקודש, תדחה את זה, יש תיאור מדהים, מופיע בסוף נפש החיים, שהגאון מבין הפעם מעביר שיעור בעיון לתלמידים שלו. הרי הנודע ביהודה לא היה ישיבה, הוא לא היה ראש ישיבה. הוא היה יושב לומד בבית, רק בבית, לא היה יוצא מהבית. היו, התלמידים באו אליו הביתה. לא, לא היה לו תלמידים מסודרים. פשוט היו אנשים שאמרו שהוא גאון, היו יושבים אצלו בבית ללמוד תורה, ושואלים אותו שאלות, ככה נודע גאון מווילנה. לא היה לו ישיבה, לא היה לו כלום, היה יושב כל הזמן בבית. אז הגיעו אליו, היה איזה פעם שישבו באיזה סוגיה, והוא הסתפק באיזה דין, לא זוכר, באחת הבבות זה, איזה קושיה בתוספות, או בגמרא עצמה, ואז הוא אמר, אני לא מוכן, כאילו באמצע שיעור אמר, אני לא מוכן, כאילו בתקיפות כזאת, ולעל, תמידים לא הבינו מה קרה. אמרו לו, מה העניין? אז הוא אמר, אביי ורבה, התגלו לי תוך כדי השיעור, ורצו להגיד לי את התשובה לקושייה שלי. ואמרתי, אני לא מוכן, כי לא ככה לומדים תורה. לא לומדים תורה בהתגלויות, בהשגות. ככה רב חיים וולוז'ין מעיד שהוא היה שם בשיעור. הוא אומר, ראיתי את הדבר הזה בעיניי. כלומר, המחשבה הזאת שאיתו מישהו אומר ברוח הקודש שזה פסיקת הלכה, זה דבר שאין לו מקום. יש ספר אחד כזה, מכירים איזה ספר יש כזה?
שוט.
שוט, צודק. שוט מן השמיים. שוט מן השמיים, שאחד מבעלי התוספות, זה דבר מדהים. זה שוט שמישהו עשה עליית נשמה לשאול שאלות הלכתיות בשמיים. בסדר? והוא עונה תשובות. הרב עובדיה כל פעם, שהוא מביא כזה, ואז יש איזה מקור שמתאים לשוט מן השמיים, הוא אומר, הוא בשוט מן השמיים, סימן כפתית, כתב ככה וככה, אבל לא בשמיים היא. ככה תמיד היה מביא אותו, והוא אומר, לא בשמיים היא. אין דבר כזה. מה זה שאלו בשמיים? אין לזה סמכות הלכתית, הוא אומר.
הוא לא יודע את זה, אבל...
מה? הוא שם כותב הקדמה ארוכה על הסמכות כן לפסוק. עכשיו, זה מחלוקת גדולה. כלומר, אנחנו פה לומדים שיטת הרמב״ם. הרמב״ם פסק ככה. הכוזרי נוקט אחרת לגמרי. מי שירצה הרחבה בדבר הזה, תסתכלו באגרות הראיה, אגרות של הרב קוק, חלק א', עמוד, אגרת קוף ג'. באגרת קוף ג', הרב קוק אומר, זה מחלוקת בין הרמב״ם והתוספות, והוא אומר, זה גם מחלוקת בין התלמוד הבבלי לתלמוד הירושלמי. שהתוספות והתלמוד הירושלמי רוצים להגיד שאפשר לפסוק על פי נבואה. הרמב״ם והתלמוד הבבלי אומרים שלא. אבל הירושלמי והכוזרי והתוספות כן.
רבי יוסף לא כתב גם ספר מנבואה? שישב עם...
המגיד, נכון? מגיד מישרים, נכון. אבל שם זה לא פסיקי הלכות. שם זה הדרכות שלו לעבודת השם. שואל אותו האם למסור את הנפש על קידוש השם, מה לכתוב, מה לחבר, מה ללמוד. לא, זה לא הוראות להלכה. אין שום הוראה להלכה משם. ודע, כי הנבואה אינה מועילה בעניין פירוש התורה, ובהוצאת הנביא מ-13 מידות אלא מה שיעשו יהושע ופנחס, בעניין העיון וההיקש, הוא אשר יעשו רבינה ורבשי, אמנם... יתרון הנביא ופעולו בתורה, מהו? הנה הוא, חי נפשי, מן העיקרים הגדולים והעצומים אשר עליהם ישען הדת ויסודה. ואני רואה כי זה מקום ראוי לי לבאר בו העיקר הזה. וזה לא ייתכן אלא אחר חלוקת טענות הנביאים לנבואה, ובאמת התאמת הנבואה, הועיל וזה גם כן עיקר גדול. ותראו בו הכל המון בני אדם ואף כמה מיחידיהם. כלומר, הוא אומר... אז מה יתרון הנביא? מה תפקידו של הנביא? ומה הוא יכול לפעול במרחב התורה? הוא אומר, עוד רגע נגיע לזה. אבל קודם כל, כדי בכלל לדבר על זה, צריך הגדרות. מה זה אומר נביא? איך יודעים מה זה נביא? איך יודעים מה זה נבואה? איך יודעים מה זה נביא שקר? הוא כמובן צריך לעשות סדר. הוא אומר, בעולם הנבואה, מי כאן? הרמב"ם פותח מערכה ארוכה להסביר לנו את עולם הנבואה. מה זה נביא? איך נביא? מה הגבולות של נביא? איך אני מזהה נביא אמת? מה הגדרות של זה? אומר הרמב"ם, והוא שהם חושבים כי הנבואה לא תתאמת לטוענה, אלא אם כן יעשה מופת כאחד מופתי משה רבנו וישנה ממנהגו של עולם דווקא. כמו שעשה אליהו באחיותו בן האישה אלמנה, או כמו מה שפרסם מאותות אלישה. כותב הרמב״ם, וזה עיקר שאינו נכון. בעצם אנשים חושבים, מה זה נביא? נביא זה קוסם. נביא זה בנם שעושה מופתים. איך אני יודע שנביא הוא אמת? זה שלוקח כוס, אומר, כוס תהפך לארנבת, פאף, הופך את הכוס לארנבת, זהו, עכשיו הוא נביא. כותב הרמב״ם, שקר. אין קשר בין נביא לבין עשיית מופתים. זה לא האינדיקציה שלנו לנבואה. בסדר, מי שרוצה להרחיב בדבר הזה, הרמב"ם מעריך בזה בהלכות יסודי התורה. בסדר, בתוך משנה תורה ביד החזקה, בתוך ספר המדעי, הלכות יסודי התורה, עיקרי אמונת ישראל. אז בפרק י' הוא מעריך שם בהלכה א' בדבר הזה, והוא אומר, הועיל, וזה עיקר שלא נכון, כי כל מה שעשו אליהו ואלישע בזולתם הנביאים, מן המופתים לא עשו זה לקיום נבואתם. כל המופתים שהם עשו זה לא כדי להוכיח שהם נביאים, לא. הועיל והנבואה כבר נתמתה להם קודם לכן. תשים לב, המופתים שלהם מופיעים אחרי שהם כבר נביאים. כלומר, מופת זה לא אמצעי לזהות נביא, אלא נביא הוא גם יכול לעשות מופת, אבל זה לא אינדיקציה לנבואה. בסדר? זה שנביא יכול לעשות מופת זה דבר אחד, אבל זה לא אומר שמי שעושה מופת הוא נביא. זה לא כלול. זה כמו שאתה רואה ותגיד לי, תקשיב, האם מי שרב הוא יודע לקרוא בתורה? ראוי שהוא ידע. רוב הרבנים יודעים לקרוא בתורה. בסדר? האם מי שיודע לקרוא בתורה הוא רב? לא. בסדר? זה לא אינדיקציה. זה שאדם עושה מופת לא אומר עליו שהוא רב, עד רבה. יש לשון כזאת של הרב קור, כותב במאמרי הראייה, שישו, ימח שמו וזכרו ראשי תיבות, ישו היה בעל מופת גדול. בסדר? היה בעל מופת גדול, היו לו מופתים. הנוצרים אומרים שישו הלך על המים. שאומר, קשקושי, הלך על המים, הלך על המים. כותב הרב קור, כן בעיה, נכון, הוא הלך על המים. אז מה? אז מה? אז מה אם הוא הלך על המים? זה אומר שהוא נביא אמיתי? זה אומר שהוא אומר דבר השם? מה זה קשור? אז שאלו את הרב קוק, מה, הקשו על הביגרות, איך אתה אומר דבר כזה לישו? מה, אתה משבח אותו? הוא אומר, לא, זה שבן אדם עושה מופת, זה לא אומר כלום על מעלתו. שום דבר. הוא אומר, אדרבה, זה אומר כמה הוא צריך לדאוג שמעלתו תהיה מדויקת. דווקא בגלל שהוא בעל עוצמה כל כך גדולה וביכולת כל כך אדירה רוחנית, הוא צריך לדאוג שרוחניותו תפנה למקומות הראויים והנכונים. אדרבה, זה לא אינדיקציה לקדושתו. יש מי שרוצה להסתכל, יש ספר של הרב אבינר, נקרא בין אור לחושך. ספר קטנצ'יק, צר. לפני כמה שנים היה איזה אדם שהוא היה איזה קוסם כזה. בסדר? ידע ידיעות וכל מיני דברים כאלה. הוא גילו אותו בגוש קטיף. הוא היה נוסע על טרקטור, והוא היה יכול להגיד לך איפה נמצאו צנרות מתחת לאדמה. בלי לבדוק, בלי כלום. הוא אומר לך פה עובר צינור, פה עובר צינור, פה עובר צינור, פה עובר קבל חשמל, ככה. וואו, עשו ממנו קוסם גדול, הלכו להתייעץ איתו, נהיה בבא, אחרי זה חטפו אותו, ברדק שלם נהיה עם הבן אדם הזה. בסדר? עכשיו, כל הזמן הרב וינר אמר, תתרחקו ממנו. תתרחקו ממנו. הוא אמר, זה שבן אדם יודע על מופתים, זה לא אומר שהוא יודע להדריך לעבודת השם, לקרבת אלוקים. הוא גם היה, הוא היה אדם מאוד דילג, ממש עם הארץ, ממש. והרב וינר אומר, אין דבר כזה, גדלות של תורה, זה שהוא יודע מופתים זה משהו רב? אם עכשיו בן אדם יודע לראות דברים שאף אחד לא רואה, זה אומר שהוא רב, זה אומר שהוא צדיק, זה אומר שהוא קדוש. מה זה קשור? גם ישו היה בעל מופת, והיה אדם הכי תמה והכי מסואב על האדמות. גם שבתאי צבי עשה מופתים, והאדם מסואב ברמות, התחתן עם נשים מוסלמיות, מזוהם בתכלית, בסדר? זה לא אומר שאדם הוא קדוש, אם הוא יודע לעשות מופתים. יש לנו קצת צלט בדבר הזה. כאילו אנחנו רואים איזה סיפורי מופתים על מישהו, אז הוא צדיק. אנחנו רואים איזה רב בלי סיפורי מופתים, טוב, נו, לא כזה חשוב. פעם הרב חיים גנץ, ראש ישיבה שלנו, סיפר שהוא היה באירוע גדול, הגיע לשם הרב, אתם לא שמעתם את השם לצערי, הרב חיים גדליה צימבליסט, והגיע לשם גם הרב רבי אלעזר אבו חצרה. עכשיו, רבי אלעזר אבו חצרה, נצר משפחת אבו חצרה וכו'. כמה חידושים שלו אתם קרים על השס? מה הגדות שלו בתורה? אתם לא יודעים כלום עליו. אתם יודעים שהוא בן של משפחת אבו חצרה, ויודעים גם שאנשים באים להתייעץ איתו לקבל ממנו ברכות. אבל הרב חיים גדליה צימבליסט אמר עליו הרב אלישיב שהוא גדול הדיינים בארץ ישראל. בסדר? הוא, בכל מקום שהלכו להקים, קראו לו להיות. הוא היה אב בית דין בממונות בתל אביב. הוא, כשבפונוביץ' היה את המחלוקת בתוך הישיבה, קראו לו לבוא ולפייס. בסדר? הוא גדול, גדול, גדול ישראל, ממש, ענק. אבל הוא ענה ונחבא אל הכלים. היה רב של בית כנס קלי. הוא היה רב של קלי. משהו באמת, גאון עולם. גאון עולם, אישיות מדהימה. נפטר השנה. נפטר כשהייתם בישיבה, לא? אז אולי בקיץ הוא נפטר. חוץ שזה היה בזמן הקיץ, יכול להיות. משהו באמת מופלא, אדם ענק. אדם ענק, ענק, ענק. עכשיו, הוא אמר, הגענו לאירוע הזה, מה, אני יושב בשולחן עם שניהם, הוא אומר, הרב צימבליסט יושב, אף אחד לא מתייחס אליו, לא כלום, שהזמינו אותו כאורך כבוד. הוא אומר, אף אחד לא מתייחס אליו, לבבא אלעזר כולם באים. למה? כי הוא בבא. כי הוא בבא. מה זה משנה, מי גדול בתורה, מי לא גדול בתורה, עושה מופתים. אני אתן לכם עוד דוגמה. יש איזה תלמיד חם אחד בתל אביב, שהוא גם עושה מופתים, אבל הוא גם תלמיד חם ענק. אני זוכר פעם אחת היה שיעור, הוא העביר שיעור בהלכה, שיעור מרתק. הוא סיים את השיעור, ניגש אליו מישהו, בחור ישיבה, לשאול אותו שאלות על מה שהוא לימד. ניגש אליו, אמר לו, הרב, רציתי לשאול, הרב הזכיר את זה, הרב הזכיר את זה. אז מישהו אמר לו, מה אתה מבזבז לרב את הזמן? תבקש ברכה מאלה, אבל תעסק בשטויות? כי לא העסק מתהפך, אנשים התבלבלו לגמרי, בין רוחניות אמיתית, קרבת אלוקים, לימוד תורה קדושה, לבין מופתים וקסמים. בסדר, אומר לך הרמב״ם, זה שאדם הוא בעל מופת, לא אומר שהוא נביא. אל תתבלבל, זה לא קשור אחד לשני.
מה
זה כן
אומר?
מה? שהוא עושה מופת. זה מה שזה אומר. שאדם הזה, יש לו כישרון רוחני. כישרון רוחני לא אומר שהוא קרוב להשם. יש אדם שנולד עם כישרון רוחני, הרב כותב שם באותה איגרת, הוא אומר, הכישרון לעשות מופת זה יכולת רוחנית שהיא לא קשורה לקדושה ולתומה. בסדר? היא קשורה לכישרון, כמו שיש בן אדם שיש לו תפיסה מהירה, יש בן אדם שיש לו קישורים טכניים, יש אדם שיש לו קישורים מוכנים. יש דבר כזה. אנחנו לא נבלים להתייחס לזה. בסדר? ואומנם, עשו אותם המופתים מפני שהצטרכו להם. ולקרבתם אל השם, השלים חפציהם כמו שהוא ידע צדיקים, ותגזור אומר ויקם לך. כלומר, באמת הם עשו מופתים כי היה צריך לעשות מופתים, עם ישראל היה זקוק למופתים. ובגלל שהם כל כך צדיקים וקוראים לשם, השם גם עזר להם לעשות מופתים. זה לא מה שכל מי שעושה מופתים, השם עוזר אלו. בסדר? אבל זה כן אומר שאם הם קרובים אל השם, יכול וסביר שהם יעשו מופתים. הסדר הוא הפוך, קודם אני קורא לשם, אחרי זה המופת הוא בעל משמעות רוחנית. בסדר? אז ממשיך הרמב"ם ואומר, אמנם, תתאמת הנבואה במה שאספרו בדבריה שאלה אשר אכילותי בהם. ואומר תחילה, שעיקרי תורתנו בנביאים, כלומר כל העסק שלנו בנביאים, כאשר אספרו, וזה שטועני הנבואה יחלקו ראשונה לשני חלקים, מתנבאים בשם עבודה זרה, או מתנבא בשם. כלומר, קודם כל בוא נעשה חלוקה. יש לנו נביא של עבודה זרה, ויש לנו נביא של הקדוש ברוך הוא, שני נביאים שונים. הנבואה בשם עבודה זרה גם כן תחלק לשני חלקים. בסדר? אנחנו בסעיף 1, נביא של עבודה זרה, שאנחנו בסעיף 1.1. בסדר? סעיף 1.1, החלק הראשון, שיקום נביא ויאמר, כוחה פלוני נתן עליי רוחו, ואמר לי עובדני בכך וכך, או כאן בכך וכך, וכן אם יקרא אל צלם, או אל טליסמה מן הטליסמאות, איזה סמל, איזה סימן, ויאמר, זה נבעני בכך וכך, הודיעני בכך וכך, או ציווני שהצווה הוא בעבודתו, על אופן פלוני, כמו שהיו עושים נביאה בעל ונביאה אשרה. סוג ראשון, אדם טוען שכוכב מסוים ישרה עליו איזה כוח, כוח גשמי ישרה עליו איזה כוח, כוח רוחני גשמי ישרה עליו כוח, משהו. החלק השני, שאומר, באתה לי נבואה מהשם, כלומר, אנחנו עדיין בעובדי נביאים של עבודה זרה. עכשיו אנחנו בסעיף 1.2. אז הוא אומר, החלק השני, שאומר, באתה לי נבואה מהשם, שיעבד נעבד פלוני, או שתורד רוח פלונית באופן פלוני, ויתאר אופן מאופני העבודות והמעשים שעשו מנשי העניין ההוא, כמו שושרה שעשינו בתורה. הרי זה גם כן מתנבא בשם עבודה זרה. אדם אומר, הקדוש ברוך הוא הורה לי לעבוד עבודה זרה. הקדוש ברוך הוא הורה לי שאנחנו צריכים להשתחוות לצלם. הקדוש ברוך הוא הורה לי להשתחוות לפסל. הקדוש ברוך הוא הורה לי לעשות איזו הנהגה רוחנית שרגילה אצל עובדי עבודה זרה.
זה לא נביא שקר פשוט?
מה?
זה לא נביא שקר?
זה לא נביא שקר. נביא שקר זה מתנבא בשם השם על עבודת השם. הנביא הזה הוא נקרא נביא עבודה זרה. ועליו מה נאמר? לפי שזה... אתה שקר
בנבואה שלו.
ודאי. אבל הבעיה שלו היא הרבה יותר חמורה מהשקר. אז הוא אומר, לפי שזה השם, כולל האומר שהיא עצמה ציוותה בעבודתה, ואומר שהשם ציווה בעבודה דבר מן הנבראים. כלומר, נביא עבודה זרה זה בין אם הוא מדבר בשם עבודה זרה, או בין אם הוא מדבר לטובת עבודה זרה. זה לא משנה, שני נקרא נביא עבודה זרה. ואם נשמע מן הטוען אחת משתי הטענות האלה, כלומר, אם אתה רואה נביא שאומר לך אחת משתי הדברים האלה, תתקיים את העדות עליו כדין תורה, כלומר, אנחנו באמת, יהיה עדות תקינה, מה כאן עדות תקינה? שני עדים שיודעים שהוא ידע זה, שני עדים שרואה אחד השני, שני עדים שיתרו בו כמו שצריך והוא ימשיך בדרכו, הרי דינו שיומת בחנק. לאומרו יתעלה והנביא ההוא, או חולם החלום ההוא יומת, בסדר? אותו נביא שאומר לך ונעבוד אלוהים אחרים. ולא נשאה אל טענתו, לא נתייחס אל טענתו, ולא נבקש ממנו, אנחנו גם לא נשאל אותו, בוא נתן ראיה. שאתה צודק, או שעבודה זרה באמת אמר לך, או שהשם אמר לך. לא, בעצם זה שהוא אמר את הדברים האלה, דינו מיתה. זהו. למה? כי זה לא מעניין אם הוא נביא אמת או לא. אין דבר כזה נביא אמת שמכוון לעבודה זרה. כלומר, יש פה אקסיומה של הרמב״ם. הקדוש ברוך הוא לעולם לא ידריך אותנו על ידי נביא לעבוד עבודה זרה. לעולם. לעולם. אם נביא ידריך אותנו לעבוד עבודה זרה, נגמר אירוע. אפילו לא בהוראת שעה. אפילו לא בהוראת שעה. דבר מדהים. ואפילו יעשה מופתים אשר לא שמענו נפלאים מהם לקיים זאת הטענה, יחנק. ולא נשאה אל אותם המופתים, לפי שסיבת קיום המופתים ההם, מה שאמר כתוב, כי מנסה השם לוחם אתכם. הוא הצליח לעשות מופתים. מה, אתם רוצים לראות שהקדוש ברוך הוא איתי? בואו תראו, בום, מתחיל להוציא ברקים, מוריד גשם באמצע הקיץ, הבן אדם מתחיל להופך לך את הבית במופתים, מתחיל לגלגל דברים, ואומר, הנה, אתם רואים, הקדוש ברוך הוא איתי. אתה צריך להיות חד ובהיר. אתה עובד עבודה זרה, דינך בחנק. לא מעניין כל המופתים שלך.
אם הוא אומר לעבוד עבודה זרה אפילו לצו שעתי, אז זה עדיין
אסור. נכון.
אבל אם הוא דוגמה אומר לא לעשות מצווה מסוימת...
זה אנחנו נראה שזה יש דבר כזה, שנביא בהוראת שעה יכול להגיד הכל חוץ מאשר עבודה זרה. נכון. כי עדות השכל המחזיב טענתו חזקה מעדות העין הרואה מופתהו. תראו איזה יסוד ענק של הרמב״ם. הרמב״ם בא ואומר, מה יותר חזק ממה, מה שאני רואה או מה שאני מבין? הרבה פעמים אנחנו נופלים בפח הזה. אנחנו בטוחים שמה שאני רואה בחוש, זה דבר רציני. מה שאני מבין בשכל, נו, זה תובנות. לא הרמב״ם אומר, העדות השכל המחזיב טענתו חזקה מעדות העין הרואה מופתהו. כלומר, אם יש מה, בשכל, בסדר? שכל אומר לך שלא יכול להיות אמירה מסוימת, שכל חלוט בעיר. לדוגמה, הקדוש ברוך הוא אמר לך בכלל נבואה, אני לא אצווה על עבודה, זו נקודה. מעכשיו זה לא משנה, גם אם כל עדויות העין יראו לך שהשם רוצה שתעבוד עבודה זרה. זה לא מעניין. כי אני יודע את זה בוודאות גמורה. שום, זה כמו שאני, בעדות השכל, אני יודע שלעולם הבן לא יכול להיות גדול מהאבא. בסדר? דבר פשוט. הבן לא יכול להיות גדול בשנים מאבא שלו. בסדר? גדול, כלומר, נולד לפני אבא שלו. עכשיו יבואו ויראו לך במחקר, בתורת הקוונטים, בכל... לא רלוונטי. לא רלוונטי, זה, אין לזה מציאות. לכל ראייה שתביא לי, תביא לי עדויות, בית משפט, תביא לי DNA'ים, זה לא מעניין כלום. כלום, כי זה לא יכול להיות. כי השכל קודם אל החוש. יש, השכל הוא קודם אל האמירות החושיות. חוש הוא דבר מבלבל, מטעה, שכל הוא דבר חלוט. והוא אומר, הועיל וכבר נתברר בראייה ברורה אצל אנשי השכל, שאין ראוי לגדל ולעבוד, אלא אחד. אשר המציא הנמצאות והתייחד מכל השלמויות. רק את הקדוש ברוך הוא ראוי לעבוד.
אפשר שנייה סיכום על שני הסוגים האלה. כלומר, אמרנו יש אחד, החלק הראשון זה שעשו, שמי שאומר, קיבלתי רוח הקודש מאיזשהו כוח כלשהו שהוא לא הקדוש ברוך הוא.
נכון.
והוא אומר שצריך לעבוד את
זה בקצי
הראשונה.
נכון.
בקצי שנייה זה אומר שקיבלתי נבואה מהקדוש ברוך הוא שצריך לעשות את
הכוח. נכון.
שזה נוגד את התורה וזה עבודה זרה.
נכון.
זהו?
בדיוק. נכון. והבן אדם הראשון הוא נראה צדיק, הוא גם עושה מופתים, זה לא מעניין. לא מעניין בכלל. טוב, אז עד כאן שני החילוקים של מדרגות בנביאי עבודה זרה. אנחנו ברשותכם נחנה כאן, כי אני צריך להביא לרב ליאור את האוטו. הרב ליאור לא הגיע היום כי הוא סובל מאוד מאוד. יש לו שיעור איתכם, לא?
כן.
כן, אז הוא יש לו כבר רגליים, נורא, יש לו בעוד ברכיים. לא יודעים זה? יודעים, לא יודעים. קיצר, אז ליאור חיים בן ציפורה, שווה להתפלל עליו, קשה לו ללכת עכשיו, אז ממש כדי להתפלל עליו, אז אני צריך ללכת להביא לו את הרכב. אז אני מתנצל שאנחנו צריכים כאן, בסדר? בעזרת השם. אז שבוע הבא נמשיך בחלוקת הנביאים, ואיך אני מזהן נביא, לאפיין נביא שהוא נביא אמיתי, לעומת נביא שהוא נביא שקר. אשריכם, אשריכם, תלמידי חכמים.